Damian. איך קרוב מאוד, נכון? איך קרוב אליך הדבר, לא רק מבחינת הקרוב, מבחינת המנגנון, אלא מבחינת האהבה המסותרת, מאוד. בקוד אחד, האהבה המסותרת הזאת היא בחינת החוכמה, שבה שורה אור אין סוף, נכון? מאיר אור אין סוף, זאת בחינת החוכמה, קודש העליון. וגם אם מה שמתפשט מן החוכמה, מושגי קודש העליון קדושה, יכול להיות בלבוש סק בקליפה, בגלות, בסדר? עד סוד גלות השכינה כנודע. טוב, אני לא חוזר, אני רק מזכיר את הקודים. הרי שנר השם נשמת אדם. כמו שטבע האש להתנתק ולהיפרד מן הפתילה ולחזור אל מקורה, כך טבע נשמתו של האדם הזה מישראל לחזור אל האין סופי שהוא בעצם זה. הוא רק נמשך עד בחינת נפש בנפש במלכות בעשייה וכולי לשם. מתי זה בא לידי ביטוי? כשהוא צריך למסור את נפשו. אז כשמגיע פתאום הרגע שבו הוא צריך למסור את נפשו, וכל ההשתלשלות כפי שהיא באה לידי ביטוי במעטפות, בסוף, בגוף, פתאום מתנתקת, מגיע הנר הזה לטבעו. ואז בא החלק הזה שרוצים לנתק אותו, להפריד אותו משורשו, ועל זה הוא נלחם. אני יהודי. מה שאנחנו רוצים להיכנס אליו בפרק הזה ובפרקים הקרובים, הוא בשאלה איך את הכוח הזה, הפוטנציאלי, שאנחנו יודעים על רגעים בהיסטוריה שהוא התממש, אבל איך את הכוח הזה של מסירות נפש, שאת המנגנון שלו קלטנו עכשיו, על המנגנון שלו עבדנו בשיעורים האחרונים, איך את כוח המסירות נפש, ובכוונה למדנו את המנגנון, כי מסירות נפש כאן זה לא עוד מסירות נפש של אדם על אידיאולוגיה, שבחלוף האידיאולוגיה אז תתחלף במסירות נפש, אלא זה על האידאה הזאת של השם אחד, על האידאה הזאת של האינסוף. אני מייצג את הנצח, לוחמים פה בנצח, לוחמים פה באינסוף. זה יכול להיות הקגד שלוחם בי, או הנאציזם שלוחם בי, או העולם שלוחם בי, או השמדות או מסעי הצלב. באין סוף עצמו. וזה מאיר בי, דרך כל המנגנון שאמרנו. והמנגנון הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אמור להיות מנגנון שאמור להשפיע עליי, ואני צריך למצוא את הדרך איך. איך הוא אמור להשפיע עליי בעולם שלי, בקיום המצוות. איך הוא אמור להשפיע עליי האמונה במנגנון הזה של האהבה המסותרת, שהיא האינסופי שבי. איך היא אמורה להשפיע עליי בהחלטות המעשיות ובהימנעות מהחלטות אחרות. האם למנגנון האהבה המסותרת יש רק חשיבות אקדמית? תדע שזה קיים. אנחנו חוזרים עכשיו למנגנון הקרוב, כלומר למנגנון ההתבוננות. או שלמנגנון האהבה המסותרת יש משהו חשוב מאוד בעצם מנגנון הקרוב. זאת נקודת היסוד שלה. וכאן מתחיל התניה, והנה מודעת זאת. כן.
למה זה פועל? מסירות הנפש של קידוש השם מגיע מתוך האהבה המסתפרת, מתוך הנפשה הזו, מדוע אתה פועל אצל אחד ואצל השני לא?
כי האחד נבחן בזה והשני לא. אם זה
אחד, מה?
האחד נבחן בצורה שאצלו זה פעל. הגיע לאיזושהי צורה שבה זה בא לידי ביטוי, אבל זה לא פועל אצל האחד ולא אצל השני, זה פועל בנו, זה קיים. זה בא לידי ביטוי, זה כמו לשאול מדוע אצל אחד הסיגריות לא הזיקו לו, ומדוע אצל השני כן. תמיד? יש אנשים שחגגו את יום הולדתם ה-90 והסבירו שזה בגלל הרבה סיגריות. אז השאלה היא האם המנגנון הוא בריא או לא בריא. המנגנון קיים. איך זה בא לידי מימוש? אני אומר לך עוד פעם, כי אתה בא מהמקום הלוגי. זה קיים, זה קיים, ובעצם יש כאן איזשהו מנגנון שקובע את מה שממשיך להיקרא נצח ישראל. נצח ישראל צריך להמשיך להיות קיים. עכשיו, השאלה שלך היא מצוינת. עכשיו, אני צריך להמשיך את נצח ישראל, ומי שבעצם אמור להמשיך אותו הוא מישהו מאיתנו. אני. זה קיים. הדבר הזה קיים. אפשר לשאול את השאלה הזאת עכשיו לא רק במובן של אחד מסר את נפשו ואחד לא מסר את נפשו. אחד בסופו של דבר משפחתו התבוללה ואחד משפחתו לא. בסדר? שניים כן ואחד לא. שלושה כן ואחד לא בסטטיסטיקה. הדבר הזה שממשיך להיקרא נצח ישראל, האין סוף הזה ממשיך להופיע. בגלגול הזה הוא מופיע דרכך ובגלגול הזה הוא מופיע דרכי. יש עולמות, 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 עולמות. אתה חוזר ומנסה להבין מהמתמטיקה של כאן איך זה מופיע אצלי ואיך זה לא מופיע אצלו. זה לא משמעותי. זה מופיע. זה מופיע באופן קיומי. אם לא אצלי, אצל אחי. זה מופיע כי המושג הזה של נצח ישראל ממשיך. שהזכרנו כל הזמן בשם העקדה. האם יכול להיות שהיהודי האחרון יחליט להיעלם? כי אחרת אתה פוגע ברעיון הבחירה החופשית? התשובה היא כן. רק יש לקודש ברוך הוא בחירה חופשית להחליט שאתה לא היהודי האחרון. עכשיו, זו לא החלטה אקדמית שלא קשורה אליך. זו החלטה שקשורה אליך. במובן הכי פשוט, כשקצנלסון כתב את הבלדה על היהודי האחרון, הוא מתכוון אליך, אליי. הוא מתכוון שכל אחד מאיתנו יקרא. ירגיש. בסדר? כאן זה לא הבעדה על היהודי האחרון, כאן זה התקווה של היהודי האחרון, כאן זה איך אני היהודי האחרון עכשיו, איך אני מעביר את זה אליי. והנה, בסדר? פה מתחילים? יפה, את הולכת, את הולכת מהפוך.
את הולכת בכיוון שאתה אמרת, ואם הנר הוא הייתה האש, ולא השעפה,
הכיוון
שלנו, אז כתוב
הרי, עידו
את השם
בשמחה, באור
לפניו
ברננה,
ולא הבנתי מה זה
רננה,
זה
מזרנית אופנית. מה שדיברנו כל הזמן, שרננה זה תמיד השאיפה.
כן, זה כן, זה אותה
מילה,
רננה זה הפעולה של בנרות עידו את השם, זאת אומרת,
וזה
עושה
את ההבדל, מי שמוסר
את
השם, לא מוסר את השם. פניינון. טוב! והנה מודעת זאת לכל. לפילה פלוין. והנה מודעת זאת לכל. כאן נכנסים לסוגיה שמתחילה עכשיו ללכת על כל הסדר. כי מצוות ואזהרת עבודה זרה, או מצוות ואזהרת עבודה זרה, שהם שני דיברות הראשונים, אנוכי ולא יהיה לך, הם כללות כל התורה כולה. מיד נבין שזה לא פתיחה של משהו חדש, זה המשך ישיר, ישיר, ישיר. רק אני אזכיר את השורות שחתמו את הפרק הקודם, בואו נסתכל בהם לשנייה אחת. סוף הפרק שהוא אמר שהדבר הזה הוא ירושה לנו מאבותינו, הוא אמר איך הירושה כוללת גם אהבה וגם יראה, אתם זוכרים? הוא אמר את השורות הבאות. וזה נקרא דחילו הנכלל ברחימו. שהיא אהבה הטבעית שבנפש האלוהית שבכללות ישראל. לא אהבת ההתבוננות, אלא אהבה הטבעית, הנר, שבנפש האלוקית שבכללות ישראל, שחפצה ורצונה בטבעה לדבק בשורשה האור, ומקורה אור אין סוף ברוך הוא, שמפני אהבה זו ורצון זה היא יראה ומפחדת בטבעה, כאן הנקודה, מנגוע בקצה תומעת עבודה זרה חס ושלום. שאלה שלא הייתה, אני מבין איך אני יורש באיזשהו מנגנון של אהבה מסותרת, כי האבות הם מרכבה, זוכרים את הבסיס? כיוון שהאבות הם מרכבה, אז הם הורישו לזרעם עד עולם את האהבה. אבל איך הם הורישים יראה? הרי יראה היא מנגנון שאני מבין אותו. אני ירא מי? כי החלטתי. אני ירא את. אומר התניא, כיוון שהם הורישים אהבה, אז האהבה היא האהבה הטבעית, היא לא האהבה הרי שהגיעה מתוך תפיסה, היא לא אהבה שהגיעה מתוך התבוננות. אהבה שהגיעה מתוך התבוננות, עכשיו צריך פתח יראה מתוך התבוננות, ואז נפעל איתם ביחד. אבל האהבה הטבעית למשהו מסוים, אם אני מאוהב במשהו מסוים, אז אני באופן טבעי מזדנק על הכלב שבא להרביץ לו. אני עכשיו טבעי, אני עז. אני באופן טבעי קלטתי את זה. זה איזה מין דבר חייתי כאילו, בהמי. טבעי. זה הכוונה כאן טבעי, מלאכי. אז באופן טבעי האהבה הזו כוללת בתוכה מיעוס של כל מה שבא להפריע לזה. כי זו אהבה בוערת. כמו בניגוד לאהבת ההתבוננות שהיא העבודה שלי, שלא תמיד מביאה אותי לבערה. שברוב רוב 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 המקרים הלוואי ותביא אותי לבינוני. איך אמרנו כל הזמן? הלוואי בינוני. הלוואי ותביא אותי לבינוני. היא מגיעה לרמות של תובנות, של תבונה. האהבה הזו היא אהבת בערה. כיוון שהיא באהבה של בערה. נכון? היא באה לידי ביטוי במסירות נפש, אבל היא אהבת בערה. אהבת בערה אוטומטית כוללת מיעוס במה שמפריע לה. זה מנגנון, זה אינסטינקט. אני מיד 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 מתקומם נגד מה שבא לגעת בדבר הקרוב לי. הוא נוגע בי. אז המושג יראה הוא לא יראה רגילה, אלא דחילו הנכלל ברחימו. בעצם הרחימו יש את המעיסה במה שפוגע. זה בעצם הרחימו, בעצם האהבה יש את היראה הטבעית. ומה זה היראה הזאת? היא יראה ומפחדת בטבעה מנגוע בקצה תומעת עבודה זרה חס וחלילה. עכשיו אנחנו לא מבינים את המושג קצה תומעת עבודה זרה, אנחנו ניכנס אליו, זה הפרק שלנו אחר. אבל קצה תומעת עבודה זרה אומר את הדבר הבא. עבודה זרה אצלנו בראש זה פסל גדול או תפיסת פילוסופיה גדולה או משהו רחוק כזה או אחר. עבודה זרה פירושו דבר פשוט. מה שנותן הוויה לעוד משהו בעולם חוץ מאין עוד מלבדו. זאת עבודה זרה. שבו למילים עבודה זרה. צאו רגע מהמפלצתיות. הרי זה התרגיל שלנו בכלל בתניא. מספיק כבר עם זה שיש אמצע רחב. כי אין לנו אומץ להגיד שאנחנו או בסתרה אחר או בסתרה בקדושה. מספיק עם הבלוף. אני לא בסתרה בקדושה, אני בסתרה אחר. בוקר טוב. אין אפשרות אחר. באמצע הולכים הסוסים. באפשרויות שלי אני או אדם אדמה או אדם מדמה. המתלבט הוא בעצם יחליט להתבלט ולא להתבטל. עד שהוא יחליט להפסיק להתלבט. עכשיו, קצה תומעת עבודה זרה אומר את הדבר הבא. אם זה לא, אין עוד מלבדו, אז זה יש. אם זה יש, זה עבודה זרה. אין יש. אז אם יש, אז זה עבודה זרה. זה המושג עבודה, לא שיעבדתי את הכל אליו, לא שיעבדתי את המוח בעלי. אז יש. מה יש באהבה הטבעית הזאת, המסותרת, איך אמרנו יפה, הסותרת את ההיגיון, והמסתתרת מאחורה, יש בדחילו הנכלל ברחימו. עכשיו במנגנון השכלי שלי, יש הבחנה בין כוס קטנה, בין עבירה קטנה לעבירה גדולה. זה במנגנון פעם ועדה. אבל במנגנון האינסטינקטים אין הבדל. במנגנון האינסטינקטים אני מריח. אז אני מיד נובח. אני כלב. אני נובח בלי הבחנה במנגנון האינסטינקטים. אני לא מבחין עכשיו בין אויב קטן לאויב גדול. אני אינסטינקט. אני נר. כשאני נר, אני נובח מיד. אז היא יראה מפחדת בטבעה מנגוע בקצה תומעת עבודה זרה. הביטוי מנגוע בקצה מזכיר לנו את מעמד הר סיני. שלושת ימים ישמרו מנגוע בקצהו. זאת התחושה. התחושה שקיימת כשאני רואה את מעמד הר סיני זה להיזהר מנגוע בקצה. מנגוע בקצה זה מה שהורס לי אגב את החיים. שאני יודע שיש אמצע גדול, ומה עשיתי שלך הכל, נגעתי בקצה. עכשיו, אחרי שנגעתי בקצה פעם אחת, אז הקצה הוא כבר שלב נוסף. עכשיו אני נוגע בקצה. צה, צה. אני ממשיך לנגוע בקצה, אני אף פעם לא עברתי את לנגוע בקצה. מה זה? בדיוק. זה הראשית. בדיוק. אז כשאני מדבר עכשיו על המנגנון של המאוד, אז הדחילו מכלל והרחימו. זה יסוד עצום. ואז הוא מפחד בטבעה, מפחדת בטבעה מנגוע בקצה תומעת עבודה זרה חס וחלילה. והביטוי מפחדת הוא נהדר, כי יראה לבד מתאר לך שכל. לא מפחדת כמו שאני מפחד מאכבר. כלב נובח, זה לא אומר שהוא דווקא עכשיו חזק, זה גם יכול להיות שהוא פחדן. זה לא משנה עכשיו יראה או מפחדת, מפחדת או יראה, זה אותו מנגנון. יכול להיות שהוא גיבור, יכול להיות שהוא מפחד. זה טבעי לגמרי, עזוב, זה חייתי, זה אש, ראשיתי. שהיא נגד אמונת השם אחד, השם אחד פירושו אין עוד מלבדו. הוא לבדו הוא. מה שהולך להתברר עוד שנייה בפרק עכשיו שאנחנו מתחילים. אפילו בלבושיה החיצוניים. מה זה שמירה מנגוע בקצה? לא רוצה ריח, לא רוצה את המעיל, לא רוצה כלום. לא, אני מפחד מההתמודדות עם השכל של העבודה הזרה, עם החוכמה, הבינה, הדעת. עם המידות של העבודה הזרה, החסד, הגבורה, לא רוצה את הלבוש של הדיבור. לא רוצה את הלבוש של המחשבה, לא יכול. מין משהו אינסטינקט כזה שבאמת קיים אצל פיידיש בסיפור. שאצלי הוא לא מופיע. אבל הוא קיים מנגנונית, ועכשיו ממילא איך אני מביא את זה למציאות שלי פרקה. הנה מודעת זאת לכל. הנחת היסוד הזאת של פרק כף לוקחת אותנו עכשיו לכמה פרקים. זה יסודי יסודות עכשיו. והנה מודעת זאת לכל, כי מצוות ואזהרת עבודה זרה. מצווה זה בדרך כלל עשה, ואזהרה זה לא תעשה. מצוות עבודה זרה אין מצווה לעבוד עבודה זרה. המצווה היא אמונה. והעזרה היא לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כלומר, המצווה היא אנוכי השם אלוקיך. והעזרה היא לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. שהם שני דיברות הראשונים מעשרת הדיברות. אין. יש שם. זה תניה, יש שם. הוא יודע את התניה בעל פה, אבל שיזכור ככה. שהם שני דיברות הראשונים, אנוכי ולא יהיה לך, הם כללות כל התורה כולה. אנחנו מכירים את הביטוי הידוע, שאנוכי ולא יהיה לך, מפי הגבורה שמענו. הפרשנים דנים בזה, אבל חז"ל אומרים את הביטוי, אנוכי ולא יהיה לך, מפי הגבורה שמענו. הם רמה אחרת. הפירוש מפי הגבורה שמענו. עוד מעט האדמו"ר הזקן ייתן לנו את ההסבר העמוק לזה. כי דיבור אנוכי, בהתחלה הוא קורא לזה כללות כל התורה כולה. כלומר, כל התורה היא בעצם פרטים של אנוכי ולא יהיה. כי דיבור אנוכי כולל כל רמ"ח מצוות עשה, ולא יהיה לך כולל כל שסה. שין סמכי מצוות לא תעשה. זה דבר מאוד בסיסי, והוא מאוד מאוד מהפכני. בזה צריך יהיה להתבונן ולהעמיק ולחשוב על זה הרבה הרבה, כי זה יסודות מאוד גדולים. זה יעזור מאוד בחיים, בחלוקה לשניים ולא לשלושה, שאנחנו רגילים לה. ולכן שמענו אנוכי ולא יהיה לך לבד מפי הגבורה. לא כי שאר המצוות פחות חשובות. לא חלילה, אני אף פעם לא הבנתי את המושג מפי הגבורה. מאז שאני ילד בגן, תמיד אמרו מפי הגבורה שמענו. מה פירוש? שזה חשוב מאוד מאוד, וזה קצת פחות. מה המשמעות? לא הבנתי. ואז תמיד באה המורה ואמרה, כן, אבל ועשה לרעך כמוך זה כלל מאוד גדול גדול. ואחרי זה הוציאו פלקט ואמרו, שמה ישראל זה בכלל כלל גדול. אז היה תלוי במורה, או בערך כמה, מה פירוש? מה זה מפי הגבורה שמענו? מה זה כללות כל התורה? מה כתוב פה? ולכן שמענו אנוכי ולא יהיה לך לבד מפי הגבורה, כמאמר רבותינו ז"ל. מפני שהם, כמו שתי הדיברות האלו, כללות התורה כולה. מי מה פירוש כללות התורה? מפיו של הקדוש ברוך הוא שמענו את כל התורה. כשאני אומר ששמעתי משהו מפיו של הקדוש ברוך הוא, זה מזכיר לי בתניה את המילה הראשונה של התניה. תניה, משביעים אותו. תהי צדיק ואל תהי רשע. כשנולדתי, השביעו אותי. מה פירוש משביעים אותי? מזהירים, אומרים, מצפים, אבל הרבה יותר עמוק. נותנים בי כוח. איך קראנו את זה בצורה אחרת? משביעים אותו. משביעים אותו, פירושו, שמים אותי בשבועה כזאת, והקדוש ברוך הוא לא יכניס אותי לשבועה שאני לא יכול לעמוד בה. הוא בעצם משביע בי את הכוח לעשות את זה. כשאנחנו אומרים שאבותינו הורישו לנו, מכירים את הביטוי מעשה אבות סימן לבנים, הידוע בבראשית. בטעות העולם חושב שהכוונה היא שאם אברהם אבינו עבר פעם בשכם, אז תסתכל ביסודות, תבין את ההיסטוריה. תראה איך אחרי זה קורה עוד פעם. מה שנקרא וואי, מאוד מעניין. מה פתאום? זה לא העומק. מעשה אבות סימן לבנים פירושו, איך אנחנו נוכל לעמוד בכל העקדות? כי אברהם אבינו נתן כוח. קיבלנו אותו מסבא. והאבות נעשו מרכבה. איך נוכל לעמוד? מעשה אבות סימן לבנים פירושו, הם נתנו בנו כוחות כאלה, שכשאני פותח באלוקינו, ומדבר עליי, ומזכיר את אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, אני מדבר על הבחינות האלה שהם בנו. כשאני אומר אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענום, אני אומר את כל התורה כולה שמענו מהקדוש ברוך הוא. כל אות, כל תג. אבל אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענום, בעצם הקדוש ברוך הוא נתן את כל התורה כולה ונתן לנו את הכוח לכל התורה כולה, בתוך אנוכי ולא יהיה. עכשיו בתוך, יש פה משהו ש... בתוך אנוכי ולא יהיה, יש אם כן כוח שמאפשר לי להתמודד עם כל הפרטים שיבואו. איך? כל המצוות הפוזיטיביות נמצאות בעצם בתוך מצוות האמונה, כל המצוות הנגטיביות נמצאות בעצם בתוך מצוות לא יהיה לך אלוהים אחרים. וזה המשמעות מפי הגבורה שמענו. איך? עוד ומילא אני עוד יכול איכשהו להבין במובן החיובי. כמו שאני יכול להבין אהבה יותר מיראה, כמו שאמרנו מקודם. טיפה במובן החיובי אני מבין שאם אני מאמין במשהו, אני אעשה יותר טוב את מה שהוא יגיד לי. אני מבין את הקשר. אבל לכאורה, מה לאיסור עבודה זרה ולאיסור ועצם לא תשברו בו בפסח? צריך תובנה הרבה יותר עמוקה כדי לראות את החיבור. כלומר, אני יכול להבין שאני אטול את ידיי יותר בדבקות או פחות בדבקות לפני הלחם, על פי רמת האמונה שלי ברעיון. אני מבין. אבל הגזמת. כלומר, אתה לוקח אותי עכשיו לזה שכל הימנעות מפעולה או פעולה שלילית קשורה בעצם לתובנה שאני אמור לצייר בפניי בעולם, שאו אין עוד מלבדו או יש עוד מלבדו. נכון, אבל איך מגיעים לשם? איך מגיעים לשם? הוא מסביר. ולבאר היטב עניין זה. לבאר היטב עניין זה, כלומר, את ההתייחסות של כל העבירות לעבודה זרה. העיקרון, קלטתי את העיקרון, הבנתי לאן אתה לוקח ותסביר לי אותו. זה קשה מאוד מאוד להבנה. להבנה הכוונה היא לציור, להעמקה. זה בסדר, נו, קלטתי, יופי, סימן טבעי. איך אני הולך עם זה עכשיו? בדרך
המשביעים, לישון שבע, זה הכרת גבולות המזרח.
גדול מאוד, ודאי, זה השבע. שהוא בתוך האסור, שהוא בקליפות הטמאות, שהוא מחוץ לגבול, שהוא מחוץ לשבע. פילה פלוי. הוא ננסה אחרי זה למצוא חוטים שאפשר לגעת בהם. הוא הולך עם זה לאט. ולבאר היטב עניין זה. צריך להזכיר תחילה בקצרה. עניין ומהות אחדותו של הקדוש ברוך הוא. זה לא סגנון קלאסי של התניא, צריך להזכיר תחילה בקצרה, זה יותר סגנון כזה... אנחנו מכירים סגנונות אחרים עד היום, הרעיון הוא פשוט, אני אומר את זה במילה אחת, הוא הולך לדבר פה עכשיו על המושג של אחדות השם. מה זה השם אחד? בעצם הוא הולך להקדיש שער שלם לנושא של אחדות השם. הוא שער הייחוד והאמונה. בעצם, הקדמה בסוגריים, שנייה אחת לפרק, שהיא גם הקדמה לפרקים, שער הייחוד והאמונה בעצם קדם לתניא. ומכתחילה ביקש רבנו הזקן לכתוב את שער הייחוד והאמונה בתור חלק א' וחלק ב', היה אמור להיות גם הפרקים, 53 הפרקים של עבודת האדם, עבודת הבינוני, עבודת הנפש. יש בזה היגיון מרובה, כי קודם כל אני מבין את אחדות השם ואמונתו.
זה מתקשר לכבוד
הלבבות? בדיוק. קודם כל אני מבין את אחדות השם, את אמונתו, את הייחוד והאמונה, מה שאנחנו קוראים תמיד יש מאין, ייחוד אילאה וייחוד התאה. את היחס שלי בכלל, מבחינה הגיונית. ואז אני עובר לעבודת הנפש שלי. הרי אם אתה רוצה להגיד לי שגם בי יש את 10 הספירות הקדושות, קודם כל ספר לי על ה... תתחיל מי. אבל ההחלטה הייתה ההפך. אבל ההחלטה היא הפוכה, וההחלטה היא לא. זה מהפכה גדולה, בהמשך בפרקים הבאים התניא עצמו רומז על ההתלבטות הזאת. ההחלטה היא לא אנחנו מתחילים מעבודת הבינוני. איפה אני? איפה אני במלחמה בין יעקב לעשיו? איפה אני בנפש הבהמית והנפש האלוקית? העבודה היא שלי. נפלא, זה ראינו הרבה. לכן הוא אומר עכשיו, הגענו לשלב שאני אדבר בקצרה על רעיון הייחוד והאמונה, והרחבה נדבר עליו בשאר הייחוד והאמונה. בסדר? לזה הוא קורא, נתחיל בקצרה. חכה עם זה. נגיע. בסדר? נגיע. ייחוד. נגיע. אפילו תוך כדי הדברים האלה. ולבאר היטב עניין זה צריך להזכיר תחילה בקצרה עניין ומהות אחדותו של הקדוש ברוך הוא שנקרא יחיד ומיוחד. מה פירוש שהשם הוא אחד? וכל מאמינים שהוא לבדו הוא. אני את המושג אחד יכול להבין כמושג מספרי. נאמבר 1. טוב, ברור שלא זו הכוונה. על זה לא צריך להתאמץ הרבה. אני לא מתכוון שיש אחרי זה מספר 2 חסוך הלב. אני יכול להבין את המושג אחד במובן, זה כבר מושג מאוד עמוק, ובדרך כלל בטעות מסתפקים בו, פשוט ולא מורכב. הוא לא מורכב מהרבה חוליות, אלא הוא אחד. לא המון 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 חוליות. ככה אני יכול להסביר. השמש, כשהייתי ילד, חשבתי שהיא המון קרניים. סך כל הקרניים זה שמש. לא מותק. יש שמש שמתבטאת בהרבה קרניים. היא לא תסבול אם קרן אחת לא תעבוד היום. כאילו שום קרן בסופו של דבר לא משפיעה עליה כבר. בסדר? מה שאנחנו תמיד אומרים, האור... לא עובד פחות קשה אם סגרתי את הטריסים. כי יש לו עכשיו פחות אפקטים להוציא. כי סגרתי הרבה טריסים היום. אז זהו, אז השתחררתי מההבנה שאני מפעיל את האור לפי רמת הטריסים שנפתחו. לא פעמים עוצרים שם ואומרים מה זה אחד? אחד זה פשוט לא מורכב. לא איקס חלונות. בכלל לא מספיק. אני רוצה להבין את המושג אחד ובכל מאמינים שהוא לבדו הוא. לא אחד ואין שני, לא אחד ולא מורכב, אלא אחד ואין עוד כלום. בשביל להבין אחד ואין עוד כלום, אני צריך להבין שאני לא פה. מילא שאתה לא פה, אני מזמן חשבתי כך. אבל שאני לא פה. איך פותח ישראלי קרסי במלוא עצמיות? יש. בכל מלוא עצמיות, שכחתי, לא במלוא עצמיות. בכל מלוא עצמיות. וכל מאמינים שהוא לבדו הוא. בסדר? יחיד ומיוחד ומורכב. וכל מאמינים שהוא לבדו. כמו שהיה קודם שנברא העולם ממש. שהיה הוא לבדו. בעברית אחרת, מיליוני הפריטים שיש פה, מיליארדי הפריטים, כל כמה שיש לא משפיעים בכי הוא זה על האחד. אין פה כלום. צריך להבין את זה לאט לאט. וכמו שנאמר, וכמו שנאמר, זה לא פסוק, זה תפילה, אנחנו נגיד את זה עוד מעט בתפילה, זה היסודות שתמיד אנחנו חוזרים עליהם. אבל כאן הוא מברר אותם אלינו, לנושא שלנו, לאיך אני אחיה את עולם המצוות. אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם, אתה הוא בעולם הזה, ואתה הוא לעולם הבא, נכון? ככה אנחנו אומרים בסידור, בתפילה. המילה הוא מיותרת. אתה הוא עד שלא נברא העולם, ומי שנברא העולם. והפירוש של זה הוא מאוד עמוק, מאוד יסודי. אתה, מי שנברא העולם, בדיוק אותו הוא שהיית עד שלא נברא העולם. אני למשל, שהצטרפו לפרויקט שלי 2,000 איש, אז בשעה 7 בערב ממש התמוטטתי. אתה, גם ב-8 הצלחת להחזיק מעמד. אתה, הוא, מי שנברא העולם, כמו עד שלא נברא העולם. אין פה כלום. שער הייחוד נקרא לזה ייחוד העילה. למרות שמה שאתה רוצה ממני זה לפעול פה בכל מה שיש, אתה רוצה שאני אבין שכל מה שיש הוא הבל של ראשית. אנחנו חותרים לקלוט את המושג של עבודה זרה במובן האמיתי שלו. תזכרו לאן אנחנו חותרים. אנחנו לא חותרים עכשיו לשער הייחוד והאמונה, אנחנו עוסקים בזה בקצרה. בשער הייחוד והאמונה נעסוק בנחת בעזרת השם בשער הייחוד והאמונה. שם אומר התניא בתחילת שער הייחוד והאמונה, באנו לברר רק דבר אחד, את הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זה לא הסוגיה שלנו. אנחנו בבירור הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אבל יש נקודת השקה עכשיו. ובנקודת ההשקה אני מדבר על מה זה אומר לי כרגע. ככל שאני אתחיל להתבונן, לצייר, להעמיק, לקלוט את זה אין סוף פעמים, את המושג של אמונה שלמה שדיברנו אתמול בשבת. שלמה. רפואה שלמה פירושו שאין לי משהו חולה באצבע. אז אמונה שלמה פירושו שלית אתר פנוי מיני באמת. באמת, לית אתר פנוי מיני. התניא אומר באגרות הקודש, אם לית אתר פנוי מיני, אז הכל זה מקומו. אם הכל מקומו, אז עוז וחדווה במקומו. אז ממה אפשר להיות עצוב? ואם אתה עצוב, זאת אומרת שזה עדיין לא קיים. עדיין לא הכל מקומו. ממה אני אומר? כלומר, אצלי, אני בגוף ראשון יחיד, אז זה לא מקומו. אז עוד לא אמונה שלנו. אתה מבין מה זה בין רפואה שלמה לרפואה לא שלמה? זה בין אמונה שלמה לאמונה לא שלמה. אתה הוא פירוש, אני ממשיך את הדברים, הוא ממש. אותו הוא, אנחנו עושים כן עם השכל, אבל המעבר מהשכל לכאן כדי לעשות את הכן, הוא כל החיים. כל החיים זה אני מאמין באמונה שלמה. מאמין זה מלשון אומן ואומנת, זה לתת יד ולתפוס את זה עוד, 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 עוד ציור, עוד ציור, עוד תחושה. בלי שום שינוי. אני לא מכיר דברים שאין בהם שינוי. כל עולם הפיזיקה עוסק בשינויים של העולם. אין שינוי. לא אין שינוי כי זה סטטי. זה עוד פעם תפיסה לא נכונה. אין שינוי כי זה הבורא וזה המשגיח וזה, ואין עוד מלבדו. כי נכתיב אני השם לא שניתי. אני הוויה. אני י' כ' ו' כ', אני הוויה לא שניתי. כי. לא חוסר שינוי. חוסר שינוי זה כל אותו. לא, לא, לא. לא חוסר שינוי. אין שינוי. תסבירי.
כן,
הוא יביא את הדוגמה הזאת אליה מהאדם עוד מעט. כן. כי עולם הזה וכן, זה יפה, הוא יביא את הדוגמה מהאדם מהדיבור, שנייה. כי עולם הזה וכן כל העולמות העליונים, העולם הזה וכל העולמות העליונים, אגב, שנבראו, שלא נבראו, שעתידים להיברא, שקיימים עכשיו, אגב, כל המושגים האלה, אז זה קיים עכשיו או כך, כל המושגים האלה הם מושגים שאנחנו משתמשים בממדים שלנו. בממדים שלנו. הכל. סיפרתי, ישב איתי לא מזמן יהודי, כמול, קבוצה אחרת, ישב איתי יהודי מאוד מאוד נחמד. אמרתי לכם, אני חושב, לפני איזה שבועיים, מברזיל. ישב איתי יהודי והתחיל ודיבר איתי, אז, so what was before the creation? So what was before the creation? והוא יהודי חלבי. הפלוס בדבר הזה זה שבסוף הוא אומר דוגרי, אין לו, עושה לך ככה הכל, זה הוא עבר באמריקה הרבה זמן, אבל בסוף הוא חוזר למי השם, כלומר חוזר החלבי לה. והוא באמת התחיל שושרת עצומות, אז למה בכלל הבריאה והכל? וכדי להקל עליי הוא עובר לפעמים מפורטוגזית לאנגלית. זה מבינים? כלומר מה ש... בסוף אמרתי לו, you know what was before the creation? Before the creation, it wasn't before. דיברנו על זה פעם. Before starts in the creation. הדבר הראשון שנותר היה הזמן. בראשית. So before the creation wasn't before. Yeah. טוב, הוא המשיך כמה דקות. ואז הוא אומר לי, So Rabbi, you mean that you don't have an answer, but my question is stupid. אז אמרתי לו, I didn't say so, but I mean. הוא היה מבסוט. ואז החלבי יצא. אז למה לא אמרת את זה על ההתחלה? אבל זה אני יודע שאני ככה. ואמרתי, זה החלק שחסר. אז כל המושג הזה, עולמות עליונים, עולמות שנבראו, עולמות שלא נבראו, בוני עולמות, מחריבן, זה בקודים שלנו בכלל. היסוד שאנחנו רוצים להגיד הוא יסוד אחד. אתה הוא ממש מי שנברא ועד שנברא. זה ממש. אז מי שנברא ועד שנברא, עוד פעם לא לקחת סרגל זמן בדפים ולבדוק באיזה שעה ומה היה מזג האוויר. לא, וגם כן אם זה עוזר לך. אבל תדע שזה הכל קביים כאלה שאתה הולך איתם בשביל החבר'ה. כשלא בשביל החבר'ה, בשביל הקודש ברוך הוא. כי הקודש ברוך הוא רוצה שתחיה בזמן, ורוצה שנעשה מצוות, ורוצה שנעשה דברים טובים. הכל נכון, זה ייחוד התתה. אבל זה לא ייחוד העילה. כי עולם הזה וכן העולמות, כל העולמות העליונים, אינם פועלים שום שינוי באחדותו יתברך. אתה מבין את המושג שזה לא פשוט ולא מורכב, זה לא פועל שינוי באחדותו. כי אחדותו זה אין, זה לא חוסר שינוי, זה אין עוד. בהיבראה מאין ליש. איך הזכרנו כמה פעמים באתי הרחב של יריחו ידעה את הכל. היא ידעה שהשם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. דבר אחד היא לא ידעה ומשה רבינו אמר לנו ואותו אנחנו מזכירים בסוף התפילה. אין עוד. היא חוזרת על אותו פסוק בתחילת יהושע. חוץ משתי המילים אין עוד. היא ידעה את זה. אבל את אין עוד, זה החידוש שלנו. שכמו שהיה הוא לבדו הוא, זה ביטוי מתפילת יום הכיפורים. יחיד ומיוחד קודם יברעם. עכשיו מבחינתך למה הוא יחיד קודם יברעם? כי כל החבר'ה לא היו, הוא היה בודד מסכן. החבר'ה לא ירדו למגרש. כי כמו שהיה הוא יחיד לבדו, הוא יחיד ומיוחד קודם יברעם, כן הוא לבדו, הוא יחיד ומיוחד אחר שברעם בשנייה הזאת. אבל איך הוא לבדו? איך בינדו או איך בינישדו? אני פה או לא פה? משום דקולה קמי כלא חשיב. המילה קמי היא המילה המשמעותית. אז אני לא נחשב? מספיק שטויות, אתה נחשב מאוד. קמי כלא חשיב. וכעין ואפס ממש. זה נורא מעליב. מה, בפניו אני... לא הבנת. מיד אני אסביר לך, חכה. וכעין ואפס ממש. צריך להבין. כלומר, זה... לכן הוא אומר, הפעם בקצרה, בשער הייחוד והאמונה נעבוד על זה עוד פעם מהצד יותר של השכל. הפעם אנחנו בעבודת הנפש. אבל חייבים את ההבחנה הזו, כי אי אפשר לזוז בלעדיה. והוא מסביר איך אפשר להגיע לקליטה שכולה קמי כלא חשיב, ואין סוף משמעות למה שאני יכול לעשות. כי התהוות כל העולמות עליונים ותחתונים, מאין ליש, זה הסדר מאוד מאוד יפה עכשיו. כשמשהו פה מתהווה, הוא הופך מאין ליש. נכון? אני הייתי אין, אני, חילופי אותיות אין. אני, אין שנעשה אני. אני מאין ליש. עכשיו לא להבין הפעם לא נכון. אין זה לא היה חסר פה 80 קילו בעולם. כי אם היה חסר פה 80 קילו בעולם, זה היה חסר לו קצת משהו. עין פירושו היה אין. כלומר, היה אור אינסוף. ועכשיו הצטמצם האין לאיזה יש מצומצם. תתהווה. ההוויה הזאת לא פוגמת באין האובייקטיבי, כי היא לא מושפעת ממנו בכלל. אבל רצון האין סוף ברוך הוא וברוך שמו, הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. לכן, אני מופיע פה, בצמצום הזה. זה לא הקודש ברוך הוא ויתר על 80 קילו. כי מה זה יחסית 80 קילו בשביל טריליון קילו, כל כך גדול, עם זקן לבן, לבן, לבן ומלאכים. די, לצאת, לעלות עוד קומה מהגן. כי ביקש הקודש ברוך הוא שיהיה גם ייחוד התתא. כי ביקש הקודש ברוך הוא שהאור אין סוף יתגלה, בסדר? במקום שבו זה לא נראה כאילו להתגלות בכלל. כי התהוות, אבל איך זה קרה? חזרה לנו, כי אנחנו עוסקים עכשיו בבריאה, לא ברצונו, אלא בבריאה עצמה. איך, אל הבריאה הוא קורא התהוות, זו מילה מצוינת. התהוות פירושו, אתם יודעים מה שמו של הקדוש ברוך הוא? י' קי, ו' קי, הוויה. מה זה הוויה? שהוא גם היה וגם הווה וגם יהיה בתיבה אחת. אז הוא בעצם מהווה, הוא בעצם הווה, הוא בעצם יהיה, אבל אתה יכול את הכל בתיבה אחת. כדי שמשהו יתהווה, אתה צריך to know what was before and what will be after that. הוא הוויה בתיבה אחת. איך הוא יגיד לנו באחד המאמרים האדמור הזקן? שמע ישראל, תשמע טוב, ישראל, תשמע. השם הוויה, י' קי ו' קי, בתיבה אחת, הלמעלה מהזמן והלמעלה מהמקום, זה אלוקינו, זה מקור כוחנו. אתה יודע איך יש לך יכולת להתמודד עם דברים שהם בזמן? עם אידיאולוגיות, עם תפיסות, עם יצרים, עם אויבים, עם עולמות. כי י' קי ו' קי אלוקים. מה זה י' קי ו' קי? אחד. שמע. אתם יודעים למה שמע ולא ראה? כי ראה אני רואה. שמע זה תשמע, שמע, שמע, תקשיב, תקשיב, תשמע. זה עוד תהליך, עוד תהליך. זה כל שנייה, כל שנייה, כל שנייה, עוד שלב, עוד שלב, עוד שלב. אתה אף פעם לא שמעת מספיק. בדיוק, ממש. זה משהו שאתה בורא אותו. בינה. כי התהוות כל העולמות עליונים ותחתוניים מאין ליש. אבל עכשיו לחשיבות. There is not before. וחיותם וקיומם. כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את הרקיע, אתם יודעים מה אני מתכוון להגיד? איך הוא ברא את הרקיע? הוא אמר, יהי רקיע. מתי? עכשיו. שוב, עכשיו זה שימור שלי. איך הוא אמר, איך הוא ברא את הרקיע? הוא אמר, יהי רקיע. כלומר, אתם יודעים מה מחזיק עכשיו את הרקיע? האמירה, יהי רקיע. זה פירוש לעולם, דבריך השם, ניצב בשמיים. לעולם השם דבריך, ניצב בשמיים. כי התהוות כל העולמות עליונים ותחתוניים מאין ליש. וחיותם וקיומם המקיימם שלא יחזרו להיות עין ואפס. אתם תופסים? זה חלק מהבריאה. כאן נקודה גדולה מאוד. שוב בשער האיחוד והאמונה נדבר עליה בעוד רמות. לך קשה לקלוט את זה. אני אגיד לך למה קשה לך לקלוט את זה. אני נגר, ואני בניתי את השולחן הזה, את הכוס הזאת. סיימתי, הכוס פה. ואני יכול גם להגיד שול מלך. אמנם אין דומה לי, אבל דור יתום, הם כבר מגרים כמוני. גם בהלוויה, בהספד אמרו שאין כזה כמוני. אין, לא היה. לא... בעיקר מה שלא נעים לי להגיד זה שגם השולחן מסתדר בלעדיי. ואני בלעדיו. לכן קשה לי להבין למה הקודש ברוך הוא חייב עכשיו להחזיק את הרקיע, או הרי כבר ברא אותו ביפו. הוא בטח נתן לו כוח, הוא מחזיק לבד. אם שולחן יכול להחזיק לבד, רקיע לא? שאלה מצוינת. תראי מה אתה? אחת. כבוד הנגר, השולחן... אל תיפגע, נברא יש מיש. אתה רק שימי את הצורה. אני באמת לא פוגע ביצירה, היא יצירה מדהימה. אבל היה פה משהו שדרך אגב יש כאלה שאומרים שהוא היה יותר יפה לפני. באמת, אין כמוך ואין כמו השולחן. אבל היה פה יש. היש היה עץ. עכשיו נוצר יש חדש. ליש החדש קוראים יצירה. אתם רוצים להיות יותר מתורבתים. אדם יוצר מוזיקה. לא, זה יש מאין. פעם היה פה אחד השגרירים מהמדינות האפריקאיות בארץ. הוא הגיע לקונצרט. ושמו אותו בקונצרט ככה. הוא לא היה בדבר. סיפור אמיתי. בסוף שאלו אותו איך היה. הוא אמר דבר מתוק. המתורבתים של ירושלים נורא לא אהבו את זה. אבל זה היה דבר מדהים. הוא אמר שהכל היה בסדר. וחייכו כי ראו שהוא נרדם. כמו שהכל היה בסדר. החלק החזק ביותר היה הדקות הראשונות. זה היה מאוד עוצמתי. לא הבינו. זה היה השלב שהתאמנו.
כיוונו את
הזה. אדם צלטיים עשו בום, וגם נפל משהו על הרצפה, והכל היה... זה היה יצירה. עכשיו אתם חושבים שזה חיוך. היצירה המוזיקלית שלך היא יש מי יש. הבחור החמוד הזה דווקא אהב את המקור. הוא לא הבין למה עשו את זה. היה כל כך יפה במקור. ואחרי זה פתאום הרסת את הכל. כלומר, חצי שעה כל הכינורות צריכים לשתוק. אז בשביל מה הם פה? לא חבל על הפרנסה. אבל חבל כולם היו ביחד. זה באמת בעיה. כלומר, יצירה שלך בעולם זה שימוש מושאל במילה. זה מאוד נחמד המילה יוצר. זה מאוד נחמד המילה הזו. ברוך השם, אנחנו לא משתמשים בעברית במילה בורא. לכן באנגלית לא מבחינים, בשפות אחרות. אנחנו לא מעיזים להגיד במילים את המילה בורא, כמעט, בשימוש הלשוני. כי אנחנו מבינים שזה, כי אנחנו מבינים שזה צחוק. כי אנחנו מבינים ש-I don't create מיין ליש. אני לא מהווה. אני יוצר מיש ליש. זה מצוין, אם אתה קולט כך מצוין. עכשיו, בעצם, לכן אתה יכול להתקיים בלי הנגר. אבל הרקיע לא יכול להתקיים בלי... המקיים בשנייה הזו בדיוק באותה מידה, באותה רמת ניסיות שהוא לא היה יכול להיברא לפני 6500 שנה. באותה רמת ניסיות. אין הבדל ברמת הניסיות שבה הרקיע בשנייה הזאת מחזיק ולא נופל עליי. שהאדמה לא עלינו לא רועדת? אין שום הבדל. לעולם השם דבריך ניצב בשמיים. לעולם. עולם בעברית זה גם מקום, world, זה גם זמן, לעולם ועד. בעברית אחרת זה מהשורש נעלם. זה כל מה שהוא מעל שני המידים שלי. כל מה שהוא נעלם ממנו. מה שמציב הכל פה זה הלעולם השם. י' כ' ו' כ' הוויה ביחד, הוויה הווה ויהיה. עכשיו, איך כל זה נוצר? כאן הוא מגיע. כל זה כי התהוות כל העולמות עליונים ותחתוניים מאין ליש וחיותם וקיומם, תמינים את זה בחיותם, לקיומם, המקיימם שלא יחזרו להיות עין ואפס, כשהיה, אינו אלא דבר השם ורוח פיו יתברך המלובש בהם. הכל דבר השם ורוח פיו המלובש בהם. מה יש פה עכשיו בקוס הזאת? דבר השם. אתה מפרק אותה לאטומים, למולקולות. מה יש פה? מה מחזיק את זה? דבר השם. מלכותך, מלכות כל עולמים. מה שמחזיק פה את הקוס הזאת זה מלכותך. משתלשלות עד כאן.
יש מי יש מה
שמהווה
זה העין
ברור היש מי יש הוא טעות שלי ברור מה שמהווה הכל הוא העין ברור בטח אין שום חיות מצידי
בעולם הבריאה זה יש מי עין
בעולם היצירה זה כבר יש מי יש יורדים מעולם הבריאה בסדר? ברור ברור כי הכל מתחיל משם
לעולמות שבריאה
יצירה, עשייה כאן את הזיכרון. את הזיכרון.
שהיא מלאכת באמת, לא
הייתה. אי אפשר היה לשכנע, כי לא התחייש. מעניין. טוב, בסדר. אבל רגע, נגיע לעיקר שלו. עכשיו הוא אומר כך. כל זה, בשביל מה הרי הוא הכניס אותנו לשער האיחוד והאמונה עכשיו? מה שאנחנו קוראים שער האיחוד והאמונה הרי. למה זה חשוב? כי הוא רוצה לדבר עכשיו על מושג הדיבור. על מושג הדיבור. הדיבור, הדיבור, הדיבור. כי התהוות כל העולמות עליונים ותחתוניים מאין ליש וחיותם וקיומם המקיימם שלא יחזרו להיות עין ואפס כשהיה או כשהיו אינו אלא דבר השם ורוח פיו יתברך המלובש בהם. למה בעצם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור? למה דיבור? למה ההחלטה של הבריאה היא בדיבור? ויומר אלוקים רביעו, עשרה מאמרות נברא העולם. בדבר השם שמיים נעשו וברוח פיו כל צבאם. למה דיבור? ולמשל, אגב לא למשל ממש, כי זה למשל. בפרק הזה, ממש משל בדיבור. בפרק הזה לא נראה עד כמה המשל הוא אבסורדי, זה נדבר בפרק הבא. אבל המשל הוא מצוין, ולכן בשלב הזה הוא לא מתאר את האבסורד שלו. הוא כל כך טוב, אחרי זה נקדיש פרק שלם למה הוא לא טוב. אבל בינתיים הוא מצוין. הוא למשל. כמו בנפש האדם. הרי ויברא אלוקים את האדם, בצלמו. ומה העיקרון שלנו בתניא? מבשרי. איך זה אלוק? אתה רוצה ללמוד את הקודש ברוך הוא? הכל טוב. אדמה, אדם. הוא למשל. כמו בנפש האדם. כשמדבר דיבור אחד. נחזור מהנגר והשולחן שמבוטא על ידי עשייה. למה הלכתי, עכשיו אינסטינקטיבית, למה הלכתי לנגר ולשולחן? כי רציתי לדבר על משהו למעשה. אמרתי שולחן. החזקתי ביד כוס. עכשיו נלך למשהו הרבה יותר רוחני. דיבור. ולמשל כמו בנפש האדם. שמדבר דיבור אחד. זה אחד מלבושי הנפש, נכון? הנפש שלנו יש בה את עצמות הנפש. זוכרים? מה זה עצמות הנפש? הספירות, חוכמה, בינה ודעת, והמידות, חסד, גבורה, עד מלכות. ויש את לבושי הנפש. הפנימי שבהם הוא המחשבה, החיצוני שבהם הוא המעשה, והאמצעי זה הדיבור. ולמשל כמו בנפש האדם, בצלמו. כשמדבר דיבור אחד, שדיבור זה לבדו, קח את הדיבור. הוא כלא ממש. אפילו לגבי כללות נפשו המדבר. בוא ניקח את האדם, ונתעלם לשנייה אחת מהבעיות הפיזיולוגיות שבסופו של דבר לא יהיה לו כוח להזיז את השפתיים בעוד 200 שנה. בעזרת השם שנהיה בריאים. נתעלם לרגע מהשפתיים ומהידיים. כשאני אמרתי דיבור אחד, איך עגנון כתב שם בתהילה, אין שק של מילים. רק לתהילה היה שק. אני אמרתי דיבור, זה לא פגם בי בכוחות נפשי המדברת. פספסתי אות. הלך דיבור. הוא מסביר את זה לאט לאט. שדיבור זה לבדו, כלא ממש. אפילו לגבי כללות נפשו המדברת. שהוא, כוח הדיבור לגבי כללות הנפש, בחינת לבוש האמצעי שלה. נכון? בשלושת הלבושים. שהוא, כוח הדיבור שלה. עכשיו, לדיבור אחד אין שום ערך בהשוואה לכל כוח הדיבור של האדם. שיכול לדבר דיבורים לאין קץ ותכלית. מצד הדיבור. מה מפריע לי בשלב מסוים להמשיך לדבר דיבורי? הפיזיקה. הפיזיולוגיה שלי. אבל הדיבור, תנסה רגע לנתח תיאורטית את הדיבור, אתה יכול לדבר בלי סוף. האדם נקרא המדבר. אני לא יכול לדבר פחות מפני שאמרתי אתמול מילה. לכל שכן, שאין ערך לדיבור אחד, עכשיו, עד עכשיו דיברנו על הדיבור ביחס למערכת הדיבור. הוצאתי משפט, אף אחד לא יכתוב בשום מקום בעולם, יש לו משפט פחות. וכל שכן, לגבי בחינת לבוש הפנימי שלה. עכשיו בואו נראה איך למחשבה. אם דיברתי מילה, זאת אומרת, השתמשתי בכוח מחשבה אחד. אז זהו, יכולת המחשבה שלי הצטמצמה במילה. אנחנו מבינים שזה לא שייך. ההפך אנחנו חושבים. אנחנו חושבים שאם אמרתי משהו, יכולת המחשבה שלי התפתחה. ודאי לא הצטמצמה. אף אחד בעולם לא יגיד, נפגמה יכולת המחשבה. כי השתמשת בדיבור אחד. אחד כבר, הסימון אחד, בולה אחת יצא. וכל שכן לגבי בחינת לבוש הפנימי שלה. שהוא המחשבה. שהיא הלבוש הפנימי של הנפש. שממנה, מהמחשבה הרי, נמשכו הדיבורים. מה אדם מדבר? את מה? שהוא חושב. והיא חיותם של הדיבורים. מה מחיה את הדיבור הזה? המחשבה. אני חושב משהו, אני טעב למשהו, אני רוצה משהו מאוד מתוק. ואז יש אותיות של מחשבה, אותיות זה כמו אבני פלא. זה אבנים כאלה. והאבנים האלה בונות עכשיו מחשבה, והמחשבה בונה דיבור. בסדר? ואין צורך, ואין צריך, סליחה, לומר לגבי מהות ועצמות הנפש. מה שאמרתי, שהדיבור לא פגם במערכת הדיבור כוללת, שלב א'. הוא מדי לא פגם בעצם המחשבות. אבל הרי גם המחשבה היא רק לבוש. הוא ודאי לא פגם בחוכמה האנושית. מסכים איתי? הוא לא פגם בחסד הפנימי שיש בי. הוא לא פגם בכוחות הנפש, בעצמות הנפש. הוא לא לקח כלום. הוא רוצה להסביר לנו לאט לאט את מה זה אני השם לא שניתי. למה הבריאה שהיא בדיבורו לא משפיעה כלום עליו? ושם הוא חותר. ואין צריך לומר לגבי מהות ועצמות הנפש שהן עשר בחינותיה הנסגרות לאל, חוכמה, בינה, דעת וכולי. השכל והמידות, שזה נקרא עצמות הנפש. שמהם, ממה? מהשכל, כלומר חוכמה, בינה, דעת, אימות, זוכרים? ומה, מידות, נמשכו אותיות מחשבה זו, המלובשות בדיבור זה כשמדבר. והוא מיד מזכיר לנו, כי לא להתבלבל, המחשבה היא גם כן בחינת אותיות. המחשבה היא לא עצם השכל. גם המחשבה היא עולם לבוש. המחשבה היא גם כן בחינת אותיות, כמו הדיבור. רק שהן, ביטוי מדהים, האותיות של המחשבה רוחניות ודקות יותר. יותר דקות. עכשיו, לעולם האותיות אנחנו זוכרים שהתניה ייכנס בנחת בהמשך. כמו שאמרנו, כאן הוא מדבר בקצרה על עצם הייחוד והאמונה ועל הדיבור והאותיות. הוא מדבר על זה הרבה מאוד. רק תזכרו שאות אצל התניה זה גם איתות, זה גם סימן, וגם המשכה. אתה בוקר. אתה בוקר וגם לילה. ואתה מריב בבות קודש. כי אתה, המשכה, הופעה. בא מאלף, אתה. ובאמצע הוו, שממשיך מלמעלה למטה. כלומר, האות של התפילין, שעוד מעט בעזרת השם מניח, האות הזאת היא סימן ש, זה מלמטה, אבל היא איברים דלקה. עכשיו, שנינו מניחים תפילין. זה המשכה ממש. עוד נגיע. יש אותיות דיבור, יש אותיות מחשבה. כל זה עוד לפני האותיות המתורגמות עכשיו לאיטלקית, לטינית, ספרדית, פורטוגזית, עברית. זה עצם האותיות. אני חושב פה אותיות, תציירו אותיות של מחשבה, כמו שאתם מציירים בשולחן, אותיות של דיבור. עכשיו נחזור אל האדם, הכל במשל של האדם. אני מדבר דיבור. לא הושפע כלום, לא בכוח הדיבור שלי, ודאי לא בכוח המחשבה שלי, ודאי וודאי לא, בעצמות הנפש על כל חלקיה. חזרה. אבל כי המחשבה הוא רק רגע מבחין בין המחשבה לעצם הכוחות. כי המחשבה היא גם כן בחינת אותיות כמו הדיבור רק שהן רוחניות ודקות יותר. אבל את בחינות חב"ד, חוכמה בינה דעת וכולי, הן שורש ומקור המחשבה, ואין בהן בחינת אותיות עדיין קודם שמתלבשות בלבוש המחשבה. בסדר? בעצמות הנפש, אתם מבינים מה אומר? השכל עצמו, הוא בכלל לא מתלבש לאותיות לפני שהוא עבר למחשבה. להבחין בין מחשבה לשכל. מחשבה זה thoughts. מחשבה זה מחשבה. שכל זה עצם החוכמה. פתאום מבזיק בי משהו. אני, יש לי מקום, כוח מה? מושרה משהו.
בלי אותיות.
בלי אותיות.
בלי אותיות.
כן, כן, בטח. בטח. הוא מסביר מה פירוש השלב הזה שעדיין אין אותיות. למשל, הוא מסביר. למשל, מה זה כשאין אותיות? מה זה הציור הזה? כשנופלת איזו אהבה וחמדה בליבו של אדם. קודם שעולה מהלב אל המוח לחשוב ולהרהר בה. קודם שעולה מהלב אל המוח לחשוב ולהרהר. אתם שמים לב שלבים, 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 שלבים. הלב מהרהר. המוח חושב. זה עולה מהלב, שולח משהו. מיכל, אמרנו מקודם שזה קשור לכאן בדיוק על זה. כשנופלת איזו אהבה וחמדה בליבו של אדם, אני אוהב משהו, אני קמה למשהו, זה נובע ממידת החסד שלי. זה נובע ממידת הבינה, מעצם העצמות הנפש. אין בה, בחמדה הזו עצמה, בחינת אותיות עדיין. רק חפץ פשוט, חפץ פשוט, אין אותיות, הכוונה היא לא מורכב. וחשיקה בלב, אל הדבר ההוא הנחמד אצלו. תרום אותיות.
פיקות הלב.
בדיוק. טק, 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 טק. יכול שכן, קודם שנפלה התאווה והחמדה בליבו לאותו דבר. בוא עכשיו נעשה אנליזה וננתח את הלפני התאווה. קודם שנפלה התאווה והחמדה בליבו לאותו דבר. רק הייתה בכוח חוכמתו ושכלו בינה, יתראות. רק הייתה בכוח חוכמתו ושכלו וידיעתו. מה זה כוח חוכמתו ושכלו וידיעתו? זה היה בחוכמה בינה הדת שלו. זה אפילו עוד לא תורגם לתאווה. אתם מבינים את השכל והמידות? בדקה. המידות אומרות, כבר יש לי תאווה. כבר יש לי תאווה. מה אומרת עכשיו מידת החסד בנפש הבהמית? בא לי! זה עוד בכלל לא באותיות, בטרום. טיידה, טוק. בסדר? זה הגיע לי כך. גם משהו קדם לזה. מה קדם לזה? קדם לזה איזושהי השראה שאני בכלל לא יודע להגדיר אותה. זה טרום, 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 טרום אותיות. וכל שכן קודם שנפלה התאווה והחמדה בליבו לאותו דבר, רק הייתה בכוח חוכמתו ושכלו, זה בינה, השכלה, השכל וידו, ודעתו וידיעתו, התקשרות, שהיה נודע אצלו אותו דבר. איזשהו מורכב. היה נודע אצלו אותו דבר, שהוא נחמד ונעים וטוב ויפה. מה זה מזכיר לכם? עוד מעט נתחיל, נכון? הוא נחמד ונעים, אמת ויציב ונכון ויפה ודבר, נכון? עכשיו מדהים מה שהוא עושה פה, זה הערה מאוד חשובה. נחמד ונעים וטוב ויפה, על מה הוא מדבר? על אהבת השם או על תאווה לארטיק? אתם יודעים מה החשיבות של מה שכתוב פה? זה אותו מקור, מותק. אתה לא מבין שאני אומר לך שזה אותו מקור הכל? שורש הנפש הבהמית הוא שם למעלה, למעלה, למעלה. התאווה הזאת לנחמד ויפה ונעים וטוב, הוא לא אמר עכשיו יציב ונכון. הוא אומר עצם התאווה. להשיגו ולהידבק בו, כגון ללמוד איזו חוכמה, או לאכול איזה מאכל ערב, הוא הולך על השכל או על המידות עכשיו. רק לאחר שכבר נפלה החמדה והתאווה בליבו בכוח חוכמתו ושכלו וידיעתו, כמו בהתחלה החמדה הזו הייתה רק בכוח השכל, אחרי זה נוצרה החמדה בלב, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זוכרים? העין רואה, הלב חומד, אז בא לך. ואחר כך חזרה ועלתה החמדה מהלב למוח לחשוב ולהרר בה, נכון? זה המנגנון? כלומר, היה לי איזושהי חוכמה בינה דעת, היא יצרה לי תאווה, עכשיו זה מתפתח פה בלב, בסדר? חלל שמאלי, חלל ימני, תעזבו עכשיו, זה מתפתח לי פה בלב, הלב קמה, מהרר, זה עולה לי חזרה למוח כדי לעבור משלב העצמות הנפש לשלב הלבוש הראשון הפנימי, המחשבה, וככה זה ימשיך עד לדיבור. רק לאחר שכבר נפלה החמדה והתאווה בליבו בכוח חוכמתו ושכלו וידיעתו, ואחר כך חזרה ועלתה מהלב למוח לחשב או לחשוב ולהרהר בה, איך להוציא את אהבתו מכוח אל הפועל. בעצם כל הלבושים זה המול של עצמות הנפש. זה המוציא לאור. להסיק המחר או למידת החוכמה בפועל. הרי בכאן, כלומר, רק כשהוא חושב בכאן, רק אז, רק עכשיו, כשהוא חושב על המימוש, נולדו בחינת אותיות במוחו.
איך הבינה אין אותיות? כאילו, איך הבירור של הבינה, של
העומק
של
הסוף,
בלי אותיות?
בלי אותיות. זה בעצם, כי זה בבסיס, זה ביסוד, זה בעצמות. הנה הוא מסביר את זה. הרי בכאן נולדו בחינת אותיות במוחו, שהם אותיות כלשון עם ועם. המדברים ומעררים בהם באותיות כל ענייני העולם. כל אחד חושב באותיות של השפה שהוא רגיל לדבר. אני חושב באותיות עבריות, מישהו אחר חושב באותיות אוגריתיות, בכל שפה ושפה. כי בדיוק מצוין, בדיוק מצוין. למה? כי בעצם זה קודם לאותיות. המוח, היסוד, השכל והמידות קודמים בכלל האותיות. אחר כך זה מתורגם אצלי לאותיות של עם ועם כלשונו, ועכשיו אני חושב שזה התחיל אצלי בשפה הזאת. כלומר, שואלים אותי באמצע הלילה בחלום, מה אתה חושב? ואני אומר, אני חושב ארטיק. מה פתאום? אולי אתה חושב אייסקרים? זה כבר אותיות. אני חושב, לא יודע להגדיר את זה עוד באותיות. זה לפני כן. יש תאווה בסיסית, מה? זה עמוק מאוד. הקדוש הנבדל, הנבדל והמוברח, המופיע פה, זה בסופו של דבר אחד. זה דבר מדהים. זה דבר מדהים. מה שהוא בעצם רצה להגיד לנו כאן, אנחנו בשלב א', אנחנו חייבים לעצור בגלל הזמן. אנחנו בשלב א', מה שהוא רוצה להראות לנו כאן זה דבר אחד. שכשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם בדיבור, גם באדם אתה יכול לקלוט, שהדיבור לא משנה בו. כי הדיבור כל כך רחוק מעצמות הנפש. אם האדם איקוול עצמות הנפש שלו, אני משמע אני. אמרנו הרבה פעמים, לא אני מדבר משמע אני קיים. לא אני עושה משמע אני קיים. גם לא אני חושב. אלא אם כן אתה מתכוון ואני חושב, אני עצמות הנפש. אם אתה מתכוון למדיה זה לא. אם אתה מתכוון אני עצמות הנפש שלי, מצוין. עצמות הנפש לא מושפעת מדיבורי. ודיבורי לא משפיע בה. יש לי את אותו כוח דיבור שהיה לי לפני כן. אדרבה. בעולם האותיות הוא רק מתפתח. כי התאמנתי עליו. ודאי לא נפגם כלום בכוח המחשבה. אדרבה ואדרבה הוא רק מתפתח. ודאי לא נוגע בכלל לעצמות הנפש. אז גם אני האדם לא שניתי כשאני מדבר. עכשיו המשל מובן. כי מה?
כי לפעמים שאתה מדבר זה כן משפיע.
פה הוא יגיעו לפרק הבא. פרק הבא יגיד, אבל אל תתבלבל אף פעם. והנה רק השורה הראשונה של פרק הפלט, כדי שלא נשאר ככה סתם. מידת הקדוש ברוך הוא שלא כמידת בשר ודם. שהאדם כשמדבר דיבור, הרי הבל הדיבור שבפיו הוא מורגש. ונראה דבר בפני עצמו. רק היה כל כך חשוב לי המשל, אומר התניא, שרציתי פרק שלם ללכת איתך, כדי שתגיד שקדוש וברוך יכול להיות יחד. בשביל שתגיע לשם. שלקחת את בתי עד לשם. כדי שתבין שעצמות הנפש והדיבור הם שני דברים הכי לא קשורים, והם יכולים להיות אחד. כדי שתבין שכשאתה לא קולט את סתר המדרגות, זה בכלל לא פוגם בזה שזה אחד. זה לא יאמן. ודאי שלא, זה מה שהוא עושה עכשיו בפרק הפלט. רגע, רגע. זה מה שהוא עושה. והנה מידת הקודש ברוך הוא שלא כמידת בשר ודם. פרק הפלט בא להגיד, אבל לא! זהו שלא, אתם יודעים, אז פרק הפלט זה אח. נכון, אח. לא, זה סתם. זה הפוך! הפוך לגמרי. אח, זה גם היית אח שמח. זה יעשה את השמחה. כי פתאום נהייתי עכשיו לוקי כמעט.
אולי זה אני
והנוכי. אח, כן. והנה מידת הקודש ברוך הוא שלא כמידת בשר ודם. כי כשהאדם מדבר דיבור הרבל, הדיבור שבפיו הוא מורגש ונראה דבר בפני עצמו, מובדל משורשו. אבל אצל הקודש ברוך הוא באמת קדוש וברוך הוא. איברי דמלכה וכו'.
אין עוד.
אין עוד. אז לכן המשל, זה אגב יופיו של משל, המשל לוקח אותי להפך. הוא לא רק לוקח אותי לזה דומה. אם אתה תבין בסוף את המשל, אז אתה תצטרך לשאול בסוף את השאלה הבאה. אז אם המשל כל כך יפה, למה זה לא המשל? למה צריך נמשל? כי זה לא, וזה סותר את הכן. כלומר, הסוף הוא שהמשל הוא לא רק לא הנמשל, אלא שהמשל הוא ספירה לנמשל. נכון. לזה הוא יגיע בהמשך. לזה הוא יגיע בהמשך. אז אם כן, הקודש ברוך הוא נסכם. כל מגמת הפרק, רק נזכור שנייה איפה אנחנו נמצאים. מגמת הפרק היא להסביר למה בסופו של דבר לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, שנמצא בנר השם נשמת אדם, בדבר הטבעי לי, בעצם כשאני אגיע בהמשך הפרקים לתובנה, שכל יש בעולם הוא פגימה באין עוד מלבדו, אז כשהקודש ברוך הוא אמר לי מפי הגבורה שמענו, לא יהיה לך, הוא נתן בי את הכוח הזה לקלוט, שאם יש הוויה מלבדו, יש לי ממנה רתיעה. דחילו הנכלל ברחימו. האהבה לאין עוד מלבדו, בנר, כמו הרצון של הנר לחזור למקור, היא כוללת את כל מצוות העשה, כלומר, היא לא רק דלק, לא להבין לא נכון. היא לא גז טוב בתחנה, בכלל לא. היא כוללת הכל. והיראה, כלומר, הלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי כשאני אקלוט את המושג בחילו בתוך רחימו, של האהבה המסותרת. בסדר? לא המנגנון ההגיוני. שבעצם האהבה אני מועס כמו הכלב, כמו שאמרנו מקודם, כמו הכלב. הוא לא מבחין עכשיו אם זה... רק בצבא אני בודק אם זה היה התראת גדר אמיתית, או שזה היה חצץ, או שזה היה אוגדה שנכנסה, או שזה היה כיפות שהזיז את השאר. זה מעניין אותי אחר כך, למה בעצם העירו את כל החבר'ה בשביל חתיכת חזיר שעבר את הגדר. זה אחרי זה אני אדון. אבל הכלב לא דן בזה. הכלב במובן הטוב, הבהמה, הוא לא דן בזה בכלל, זה טבעי לו. הוא נובח על חזיר כמו שהוא נובח על דיוויזיה ירבן. הוא יוצא על שניהם, חבל על הזמן מה יש שם. והתחילו הנכלל ברחימו שקיים במנגנון האהבה המסותרת, הוא כלי הנשק הכי בסיסי שאתה צריך להכיר אותו במנגנון הקרוב. מבינים לאיפה הולכים? במנגנון הקרוב, לא רק במנגנון, זה לא ידיעה אקדמית על נצח ישראל ועכשיו נשיר שירים ועכשיו נחזור לשגרה ואיך מחברים את זה. כי זה ייצר לי מציאות בעזרת השם, בעבודה תמידית של אמונה שלמה, זה ייצר לי מציאות שבה אני תופס שאין עוד מלבדו. שכשאני נותן למשהו הוויה, אז אני מוציא את האין עוד מלבדו. ויש לי התקוממות טבעית ליציאה של האין עוד מלבדו, כי אז אני לא נמצא. כמו הנר. זה מנגנון שלם, זה נקרא מפי הגבורה שמענום. זה כבר לא מנגנוני, זה בתוכך, זה הושבע, זה הוסבע. זה נכנס, זה טבעי. הצד
שלנו זה
מסירות הנפש. כן, וביום יום זה כל המוצא של קיום ושל ה... טוב, מפה צריך להמשיך הלאה, זה...